פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת שמיני, ואנחנו כבר מריחים את ריח השבת, מתקרבים לשבת, מתחילים לחזור לשגרה, חסדי השם יתברך. עברנו את חג הפסח, קיבלנו את ההשראה העצומה והמיוחדת של חג הפסח. כן, סילקנו את החמץ, אולי בעיקר את החמץ שבלב שלנו, ניקינו את עצמנו וחוזרים לשגרה, ולא סתם חוזרים לשגרה, אפשר לומר גם שחוזרים לשגרה הרגילה שלנו, שכל כך כל כך הרבה זמן חיכינו לה. חיכינו לא סתם, תמיד הנושא של השגרה, אמרנו, אנשים לא אוהבים שגרה, רוצים לשבור את השגרה. כל כך הרבה זמן דיברנו שאנחנו רוצים לחזור לשגרה, והנה, ברוך השם, אפשר לומר פחות או יותר בחסדי השם, ליושבי ארץ ישראל, חוזרים לשגרה. ופרשת שמיני עוסקת בכמה דברים, בכהן הגדול, בארון הכהן. בפרשת שמיני אנחנו עוסקים, ואנחנו נלמד ביחד את המאכלות האסורות, הכשרות, כשרות המאכלים. יש נקודה אחת אצל אהרון הכהן שכדאי, חשוב מאוד, שביחד אולי נלמד ביחד את המידה המיוחדת שהיה לאהרון הכהן שמוזכר בפרשה, שזאת מידה שאם אנחנו ניקח את זה לעצמנו, נוכל עם זה באמת לצמוח. רש"י מביא בפרשה, למעשה זה מדרש. כיוון שראה אהרון הכהן שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה, היה מצטער. אהרון הכהן היה מצטער מאוד, אומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. למה הקדוש ברוך הוא כעס עליו בגלל חטא העגל? אמר לו אהרון למשה, משה אחי, ככה עשית לי שנכנסתי ונתביישתי? ככה עכשיו אתה עושה, אני הרי ביום השמיני משה קורא לכולם, וכבר כל ההכנות של אוהל מועד כבר היו, הכל היה מושלם, והשכינה לא הגיעה. אז אהרון כביכול אומר למשה רבנו, תראה, אתה עשית לי עכשיו עוד ביזיון, נכנסתי עכשיו לאוהל מועד, והשכינה לא שורה. מיד נכנס משה רבנו אמו, וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. אבל קודם כל, אהרון הכהן ברגע, וזה פה כתוב דבר מדהים, ומה זה מדהים? העמידה של אהרון הכהן. כתוב כאן שאהרון הכהן האשים את עצמו. אני אשם בחטא העגל. אני אשם. למה האש לא יורדת מן השמיים? למה השכינה עכשיו לא שורה באוהל מועד? בגלל שאני השם. נכון. אהרון הכהן יכול להגיד, עם ישראל היה בעגל, אולי הוא לא חפץ בעם ישראל. הרי אם אהרון הכהן היה אומר את המשפט הזה, שלמעשה, הנה, למה לא יורד השכינה, למה האש לא יורדת מן השמיים לאוהל מועד? בגלל שעם ישראל חטא בחטא העגל. אבל היינו, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול כועס. טוב, תמיד הצדיקים, הם יכולים לומר מי חוטא ומי לא חוטא. ככה היינו אומרים, ועד הרבה, היינו מקבלים את הדברים של אהרון הכהן. אהרון הכהן מיד אומר, לא, 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 אני זה שאשם. ויותר מזה, תראו דבר מעניין. כשאהרון הכהן פונה למשה רבנו ואומר לו, כך עשית לי שנכנסתי והתביישתי, זאת אומרת, אהרון הכהן למעשה פונה למשה ואומר לו, אני אשם, ולא סתם אני אשם, אלא אני, בגלל זה, עכשיו, אכן השכינה לא ירדה, האש לא ירד מן השמיים, משה רבנו לא ביטל את הדברים שלו, לא אמר לו, תראה, זה לא אתה, אל תדאג, בוא נתפלל, אבל זה לא קשור אליך. לא, הוא לא מחה בו. היה צריך להגיד לו, אהרון, אחי, למה אתה לוקח את האשמה לך? מה אתה לוקח את זה לעצמך? הוא לא אמר לו, אומר נכון. אתה יודע למה? בסדר, בוא נתפלל. ביקש רחמים. אבל זה נשמע אולי מלחיץ. מה, משה רבנו באמת חשב שאהרון הכהן השם? אבל התשובה היא מאוד פשוטה. באמת, יכול להיות שאהרון הכהן היה השם באופן חלקי, עוד פעם לפי דרגתו, ולפי, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל הרגע בכלל כל דור המדבר שחטא בחטא, אנחנו לא מבינים. אבל בוא ננסה לחשוב לעצמנו, אז למה אהרון הכהן באמת נמשך, אז זה קרה אחרי חטא העגל, שהוא נמשך להיות אהרון הכהן, הוא וכל בניו. הייתי אומר, היה חסר לוויים אחרים שהיינו מושכים אותם לכהנים? הרי אם באמת אהרון היה השם בחטא העגל, אז היינו מחפשים כהן אחר. למה באמת הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו למשור את אהרון ואת בניו? אבל התשובה היא, בדיוק זאת התשובה. בגלל שאהרון הכהן היה טהור הלב, ידע שהוא השם, הכוונה, התורה רוצה ללמד אותנו. אם אתה רוצה להבין, אנחנו רוצים להבין מאיפה אהרון הכהן זכה להגיע למדרגה הכל כך נשגבה הזאת, בדיוק מהמקום הזה, בגלל שהוא ידע לקחת אחריות על עצמו. הוא ידע, אני השם, בשלי השר הזה, כמו שיונה הנביא אומר. יונה הנביא גם יכול לספר כל מיני סיפורים, אבל כשפונים אליו ורואים שהאונייה מטלטלת מצד לצד, יונה הנביא אומר, בשלי השר הזה, אני השם. זה המידה האדירה של אהרון הכהן שיכולים, ומאוד כדאי לנו לקחת את זה. הרי זה כל כך קל לנו, כי זה באמת הרבה פעמים נכון, שלא תמיד אנחנו אשמים, ודאי לא לקחת האחריות עלינו, כל הסביבה שלנו אשמה, הוא אשם בגלל זה, והוא אשם. אנחנו כל כך מאוד בקלות יכולים לתת, או מאשימים את הסביבה שלנו, את מישהו שהוא, שבעקבותיו קרה דברים כאלה ואחרים. אבל בא אהרון הכהן ולימד אותנו לימוד גדול מאוד, אבל שיש את האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו, אני אחראי, כמו שאהרון הכהן אומר, אני אחראי ואני אשם, אבל יש גם את הרגשות אשמה. זה אנחנו גם צריכים להיזהר, ובכלל, בכל דבר בעולם, צריך לדעת את הדברים ולקחת אותם, כמו שהרמב״ם אומר, באיזון הנכון. כי לפעמים באמת יש סוגי אנשים שאנחנו מכירים, הם אולי לא אומרים אני אשם, אבל יש להם כל הזמן רגשות אשמה. וזה לא בסדר. אהרון הכהן אמר מיד למשה רבינו, התביישתי, בוא נתפלל, בוא נעשה משהו. זה לא סוג של רגשות אשמה שהוא אומר לעצמו, זהו, אני אשם, ובוא אני אפרוש. אני אשם, ואני אשם, ואני אשם. זה רגשות אשמה, ואנחנו לוקחים על עצמנו לפעמים דברים שלא שייכים לנו, ואנחנו גם לא מחפשים את הפתרון. יש לקחת אחריות, יש להגיד אני אשם, יש להגיד בשלי השער הזה, ולא לחפש אשמי במקומות אחרים. וחס וחלילה שאנחנו שומעים דברים שלא טובים שקורים בעולם, בסביבה, בשכונה שלנו, אז ישר יש לנו איזושהי סיבה שאנחנו יכולים לתלות את זה, כי הפלוני והאלמוני עושה דברים לא טובים. תמיד לנסות לחפש אצל עצמנו. אנחנו אשמים כמו שאהרון הכהן לקח על עצמו, אבל מצד שני אנחנו אשמים, אבל אנחנו לא לוקחים על עצמנו רגשות אשמה. זה בדיוק מה שאהרון הכהן מלמד אותנו בפרשה. ביום השמיני קרא משה לאהרון ואומר לו, בוא, אני אתפלל, ניכנס ביחד, ואז אכן האש ירדה על אוהל מועד, ואז אוהל מועד למעשה התחיל לפעול כשהשכינה שרתה עליו, אבל אהרון לימד אותנו מצד אחד לקחת אחריות, אני השם מחטא העגל, וזה גם דרגתו וגדולתו של אהרון הכהן, הוא לקח על עצמו את האחריות, ומשה אפילו לא הסיר את זה ממנו, אבל זה לא רגשות אשמה. זה אני, אבל אני רוצה לתקן את מה שאני עושה. בפרשת שמיני אנחנו עוסקים, אנחנו ככה מתקרבים לשבת קודש, מייחים כבר את תבשילי השבת, כבר הבית, הכנו את הבית לשבת. זה מדהים איך שהעץ הרע הוא גאון, שגם בימות הקיץ שהשבת נכנסת מאוחר יותר, תמיד אנחנו נהיה לחוצים עד הרגע האחרון. אז בואו ביחד ככה ננסה להיכנס לשבת רגועים יותר. זה איזשהו סתם, איזשהו עצה של היצר הטוב, לנסות להיכנס קצת מוקדם יותר, רגוע יותר. אבל פרשת שמיני שעוסקת, כמו שהתחלנו קודם באהרון הכהן, היא עוסקת בדבר שני, זה במאכלות האסורות, בדברים, בחיות, בבהמות, הקשרות, מה אנחנו צריכים לאכול ומה אנחנו לא צריכים לאכול. מה טוב לנו ומה לא טוב לנו. והרבה שואלים אותי, אנשים שאינם דתיים, אנחנו מבינים שיש מצוות שבאדם למקום, חגים, מצוות שבאדם לחברו. אבל למה הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, אומרת לנו מה לאכול? מה זה משנה כביכול? הרי מה זה בעולם הגשמי שלנו? יש דברים גשמיים, תאכל, בסדר, במידת מה, בשר בחלב אולי, הפסקה בין בשר בחלב, יש איזשהו הסבר מסוים. מה כוונת התורה? מה עומד מאחורי איסורי מאכלות האסורות, האיסור לאכול חיות ובהמות שאינם טהורות? והתשובה היא, רבותיי, צריך לדעת את הבסיס של הדברים. חלק מהדברים כמובן כתובים במנחת חינוך ובהרבה הרבה מספרי הקודש. הקדוש ברוך הוא שלמעשה בורא העולם, הוא למעשה יצר את העולם, ונתן לנו את התורה, תורתנו, תורת חיים, הוא נתן לנו את ספר ההוראות. הרי ננסה לחשוב רגע לעצמנו, אם האדם יקבל לבית שלו את הקנינו מקרר, והגיע הבית המקרר עם הוראות, להפעיל אותו בצורה כזאת, בצורה כזאת, בטמפרטורות, לשים בשקע, לא לשים בשקע. ואדם יגיד לעצמו, אני לא מתעסק עם ההוראות, אני יודע בדיוק מה לעשות עם זה. מה יקרה אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים? המקרר יאבד מהיכולת שלו לעבוד, כי מי שיצר ומי שחיבר את כל המערכות של המקרר, הוא יודע איך לטפל בו. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, בורא העולם, שלח לנו לעולם שהוא ברא, קודם כל הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ובשביל שיהיה לנו טוב, הוא שלח לנו את התורה שהיא ההוראות יצרה לכל מה שקורה בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו, דבר מסוים לא לאכול, הכוונה שזה לא טוב לנו, זה לא סתם אל תאכל, כן תאכל. אם אומרים לך לאכול, הכוונה שהדבר הזה הוא דבר טוב, הוא דבר שיכול לסייע לנו. זה לא רק בריאות היום יש הרבה דברים שפתאום מוצאים שהמדענים, שאנשים שמבינים באוכל מסבירים, זה טעים, זה בריא יותר, זה בריא פחות, לא. אלא זה משהו שאמור להיות בריא לנפש שלנו. מה הכוונה לנפש שלנו? דווקא ראינו את הדברים האלה בחמץ. למה התורה מבקשת מאיתנו לסלק לגמרי את החמץ? החמץ מסמל עבורנו גאווה, מסמל עבורנו משהו. אז אומרים לנו, שבוע בשנה, בוא ננקה את עצמנו לגמרי. אצל מאכלות האסורות, בעיקר בהמות וחיות שהן לא טהורות, לבהמות והחיות האלה יש טבע שלילי בעולם הטבע. והטבע השלילי הזה משפיע עלינו. אם אדם יאכל בהמה שאיננה טהורה, זה ישפיע על הטבע שלו, ישפיע באופן שלילי עליו, על הסביבה שלו. לכן אני פעם שמעתי מאחד מגדולי ישראל שאמר, שלפעמים שעושים סמינר לכמה ימים, כשאתה לוקח אנשים שאינם דתיים, שלא אוכלים כשר, במשך ימות השנה, בעיקר בחוץ לארץ, שהם אוכלים אפילו לצערנו הרב נבלות וטרפות, כי בארץ ברוך השם, אדם שקונה דברים, רוב המוצרים בארץ הם כשרים, אבל בחוץ לארץ אנשים אפילו לצערנו הרב, בלי ידיעה אוכלים, אם הם לא מקפידים על כשר, זה אומר שהם אוכלים נבלות וטרפות ממש. אז כשאנחנו עושים להם סמינר, אמר אחד מגדולי ישראל, 3-4 ימים, עצם זה שמתחילים לאכול כשר בארבעה ימים האלה, זה כבר ניקה אותם במידה מסוימת, גם רוחנית וגם גם נפשית, גם משפיע. אנחנו יודעים היום דבר מדהים, הרופאים אומרים שלא כדאי, לא כדאי בלשון המעטה, לתת לילדים קטנים שתייה מאוד מתוקה, דברים מאוד מתוקים, הרבה סוכר, כי זה משפיע על האנרגיות של הגוף שלהם, ממש משפיע עליהם, זה לא סתם בריא או לא בריא. אז כשאנחנו אוכלים דבר שאיננו כשר, חיה, בהמה, שהיא טמאה, כיוון שהבהמות הטמאות יש להם טבע שלילי, הטבע השלילי הזה משפיע על הטבע שלנו. ולכן, התורה מצווה עלינו בצורה מאוד ברורה וחדה, את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו. וכשהתורה אומרת לנו משהו לא לאכול, הכוונה שזה משפיע עלינו. אנחנו יודעים שאדם גם כן, הרי כל עניין המליחה, למה אנחנו מולכים את הבשר, את העוף לפני שאנחנו אוכלים אותו? כי אנחנו מוצאים ממנו את הדם, לא מוצאים לגמרי, מוצאים את הדם שיצא ממקומו. נו, מוצאים את הדם, למה? כי אומרת לנו התורה, הדם הוא הנפש, אסור לאכול דם. דם הוא הנפש, מה הכוונה? עוד פעם, זה נכון, דם הוא הנפש, ולכן מה? ולכן זה משפיע עלינו, זה יכול להשפיע עלינו בצורה שלילית. זה יכול לעשות אותנו חמים, רותחים יותר, אם אנחנו חס וחלילה נאכל דם. לכן אנחנו, כמו שאמרתי, זאת מצוות המליחה. אבל כל הנושא של אכילת הכשר, יסודו, הבסיס שלו, בסיס מה שהמנחת חינוך אומר, אנחנו רוצים לאכול את הדברים שמשפיעים עלינו, למידות שלנו, משפיעים עלינו השפעה טובה. יש עוד נקודה שאני חשבתי לעצמי, האמת לא ראיתי את זה בספרים, אבל דווקא כאחד שאני הייתי הרבה שנים רב בקהילה בחוץ לארץ, והייתי חי בחוץ לארץ שנים רבות, באחד מהערים באירופה, ושם לא היה בתקופה ארוכה, עכשיו בשנים האלה כבר אוכל הכשר כמעט בהרבה מקומות בעולם התרחב בצורה מאוד מאוד דרמטית. היום בהרבה מקומות בעולם אתה יכול לבוא ולקנות כשר כמעט כל מה אפשר לקנות כשר באותם, בהרבה ערים גדולות באירופה ובכל רחבי העולם. אבל כשהגעתי לגור לפני הרבה שנים, היה מאוד מעט כשר לקנות, והיית נכנס גם לסופרים הגדולים, אתה קונה ככה כמה דברים הפשוטים והבסיסיים, שמן וכמה דברים פשוטים, ורוב הדברים לא כשרים. וכשהילדים שלי היו מגיעים לארץ, הילדים שלי תמיד היו אומרים, וואו, מה פה הכל כשר? הכל כשר כאן, וואו, איזה יופי, איזה נעים, איזה טוב זה. ופתאום ראיתי, חשבתי לעצמי שיכול להיות שכל דבר בעולם, אם הכל יהיה כשר, או יותר נכון, הכל אפשר לאכול, זה באמת גם מוריד מהטעם של הדבר. טעם של דבר יכול לתת לנו טעם כשיש חלק מהדברים מותר, חלק אסור. לפעמים אתה תחכה כמה שעות. זה נותן פתאום לאוכל הרבה יותר משמעות, לא שצריך לתת משמעות כל כך גדולה לאוכל. אוכל זה בסוף דברים שאנחנו צריכים לאכול, בשביל שיהיה לנו טוב ושיהיה לנו כוחות בשביל לעבוד את השם. אבל בסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה מהאוכל שנמצא בעולם, אז ההנאה היא, כשיש לך דבר שמותר ויש דבר שאסור, אנחנו תמיד נהנה יותר מהדבר שמותר כשיש דבר שאסור, ואני חשתי בזה עוד יותר בנושא של הברכה. חוץ מזה שאנחנו צריכים להגיד תודה להשם לפני שאנחנו אוכלים, כשאדם לוקח לעצמו ביד משהו ומברך ברכה, והוא רואה קודם כל מה הוא אוכל, והוא מכין את עצמו כמה רגעים לפני האוכל, הוא נהנה מהאוכל הרבה יותר מאשר בן אדם שפשוט טורף את האוכל בלי לשים לב בכלל. קרה לי כמה וכמה פעמים ששאלתי אנשים שהיו בחתונות מאוד מפוארות, בבר מתוקים, מה היה פה, מה אכלת? הוא לא שם לב אפילו. למה? הוא לא לקח ביד, הבין במה מדובר, לא בירך כמובן, אז אפילו לא זוכר, היה טעים, היה נחמד. זה בדיוק מה שהתורה רוצה מאיתנו, חכמים, קודם כל לאכול כשר כשיש דברים שאינם כשרים, דבר שני לברך. ברגע שאנחנו מברכים, הברכה נותנת לנו כמה רגעים להבין, הנה אנחנו הולכים לאכול, בוא נהנה. כראוי, יש פה דבר שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם בשביל שנהנה, אז בוא נהנה כמו שצריך, ולא נחטוף את זה בכזאת חטיפה, שבאמת כמה שניות אחרי זה לא נזכור בכלל מה אכלנו ואיך אכלנו. אז זה מה שהתורה שמעריכה כל כך בפרשה שלנו, פרשת שמיני, התורה מעריכה בכל העניין הזה של של כשרות המאכלים. אז כמו שאמרתי, הבסיס זה הוראות היצרן של הבורא יתברך בעולם, מה טוב לנו ומה פחות טוב לנו, ומה רע עבורנו, אז זה אנחנו סומכים עליו, ויודעים היום דרך אגב, יש הרבה דברים שכבר המדענים הצליחו ללמוד, כמה יש מאכלים שיכולים להשפיע, כמו שאמרתי, על האנרגיות שלנו ועל המידות שלנו. אז בסייעתא דשמיא, הלימוד הזה של הפרשה, גם כן את עבודתו של אהרון הכהן, כמו שדיברנו בחלק הראשון, וגם את הכשרות המאכלים, זה מה שוודאי יעשה לנו את השגרה שלנו טוב יותר, ונחזור בסייעתא דשמיא לקיץ בריא, לשבת שלום, שאנחנו ממש כבר מריחים ומתחילים, מתנגן לנו על אחד עודי בבית הכנסת, הדלקת הנרות, שלכולכם, לכולכם יהיה שבת שלום וכל טוב. תודה רבה לכל צוות הרדיו, לטכנאי המסור לישי נוימן, ולכם שבת שלום ומבורך.